שלום וברכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר דעת אלוהים את הרב קוק. והנה אנחנו במהדורה של מוסד הרב קוק בעמוד קלמד ג. אנחנו עסוקים כאן שלומר, במאבק הרוחני-תיאולוגי בין ישראל לעמים. אנחנו, עם ישראל, אנחנו הקוראים בשם השם. איך נאמר? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אתה רוצה לדעת את האלוהים? תפנה אל בני ישראל. היה גוי אחד בשם בלז פסקל. היה גם איש מדע, גם איש דת וגם פילוסוף. נוצרי. ובהגיגים שלו הוא כתב כמה דברים על מנת להוכיח את אמיתות האמונה הנוצרית. וחלק מן ההוכחות שלו, הוא קורא לזה ההוכחות דרך היהודים. והוא כותב כך: רואה אני שבפינה אחת של העולם ישנה קבוצת אנשים שטוענים שרק האמת איתם ושכל העולם טועה. מציאותה של אותה קבוצה מתמיהה אותי. ואני הולך ובודק את החוקה שהם אומרים שהם קיבלו מאת האלוה. ואני רואה שהיא מושלמת מאוד. כך שהעתיקה שבחוקות היא גם המושלמת שבכולן. טוב, הוא לא יכיר את חוקי חמורבי. עכשיו הוא מוסיף, ואני תמה עוד יותר כאשר אני שם לב שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם לומר להם את רצונו, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין. כן? הוא קרא כנראה את ספר הכוזרי או משהו כזה. אבל הוא גם יכול להיות שהוא קורא ברב. קורא בשם השם שלא ממקור ישראל. כן, אני קורא כאן בשורה החמישית בעמוד קלמד ג. קורא בשם השם שלא ממקור ישראל. אתה לא לומד מתוך התנ"ך. אז מתוך מה? מתוך מה אתה קורא בשם השם? אולי אתה קורא בשם השם בשם הפילוסופיה. או בשם המדע. יש אנשי מדע שאומרים שהם מאמינים באלוהים. בתור המניע הראשון של גלגלי המציאות. כן? זה נקרא שהוא קורא בשם השם שלא ממקור ישראל. אינם יכולים אחרת כי אם שיעשו את קריאת האחדות הילדותית לחטיבה תכליתית. כלומר, הם חייבים לדבר על אלוהים בתור ישות, בתור מושג עצמותי שהם מדברים עליו. במילים אחרות, הם יכתבו מילון, ובמילון יהיה ערך אלוהים. למשל, כך עשו מחברי האנציקלופדיה בצרפת במאה ה-17. היה קבוצה של פילוסופים, הם קראו לעצמם הפילוסופים החדשים, והם החליטו לכתוב ספר גדול שהם קראו לו האנציקלופדיה. כן, העורך הראשי שמו היה דידרו, וכתבו שם כל מיני ערכים, אחד הערכים היה אלוהים כערך במילון. זה מה שאומר כאן הרב. כפי, אני לא מבין, אם אני אמרתי שזה במאה ה-17, למה אתה לא רוצה שזה יהיה במאה ה-17? אני אמרתי שזה היה במאה ה-17. טוב, אז קורא בשם השם שלא ממקור ישראל, אינם יכולים אחרת כי אם שיעשו את קריאת האחדות הילדותית לחטיבה תכליתית. מבלעדי דרכי ההורה שהם מוכרחים להיות נובעים מהאידאלים האלוהיים, שלא רק בנפש יחידית של אדם נעליהם קבועים. כן, כלומר, זה לא רק שאצל אנשים פרטיים יש הכרה כזאת של הקדוש ברוך הוא המתגלה דרך האידאלים. כי אם בצורתו של יעקב בכללו, בצורה הלאומית של כנסת ישראל, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. והיא הולכת ומתעלה בין בעלייתה בין בירידתה, שהיא לעולם צורך עלייה. כן? כלומר, תמיד אנחנו אומרים, אם עם ישראל בשפל, זה חילול השם. עם ישראל בעלייה, זה קידוש השם. כלומר, אנחנו קושרים את הגורל הלאומי שלנו לנוכחות שם השם בעולם. יש לנו אפילו תפילה, שאנחנו אומרים אותה הרבה פעמים, תפילת הקדיש, שבה אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש, שמר הבא בעלמא דברי חירותי. איך? איך הוא יתגדל ואיך יתקדש שמו הגדול? על ידי ישראל. כן? זה מפורש בספר יחזקאל. והתגדילתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. יש גם משפט שאנחנו אומרים אותו מדי פעם, פעמיים בכל יום באהבה, לפחות. שמה ישראל? ישראל זה שם של אומה. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. כך אומר רש"י. כן, אתם רואים? משפט ממש לא מונותאיסטי. השם אחד, כלומר עתיד להיות אחד לכל העמים על ידינו. כן, זה התוכנית. אז זה מה שהוא אומר כאן. השנאה לישראל במקורה הפסיכולוגי נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראלים במובן הלאומי והכללי. שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל גם בלא הבנה וידיעה. ואף על גב דאיהו לחזה מזלה הזה. כלומר, אף על פי שהוא עצמו אינו רואה, אבל מזלו, כלומר, התת מודע העילאי שלו, חזה, רואה. יש... מה? כן, כן, כן. מזלם של הגויים רואה. כן? מצאנו למשל ספר שכתב הרמן ראושניג. הרמן ראושניג. הרמן ראושניג היה גרמני, שהיה קצין גבוה בצבא, והגרמנים, כשכבשו את דנציג שבפולין, העמידו אותו בתור המושל הצבאי של העיר דנציג. זה היה, הכיבוש של דנציג היה השלב האחרון לפני מלחמת העולם השנייה. כן? כאשר היטלר, יימח שמו וזכרו, תפוע עליו, כבש את דנציג, זה היה בעצם הנקודה שהכריע את ההצתה של מלחמת העולם השנייה. היה קצין בשם הרמן ראושניג, אותו קצין בשם הרמן ראושניג שהיה המושל של דנציג, היו לו שיחות עם היטלר, יימח שמו וזכרו תפוע עליו. והוא מספר, הוא כתב ספר היטלר אמר לי. אחרי שהוא כתב את הספר הזה, הוא ברח מגרמניה, או יותר נכון, לפני שהוא כתב את הספר הזה, הוא ברח מגרמניה לארצות הברית, וכתב את הספר הזה כדי להזהיר את העולם מפני האיש. ושם הוא מספר, כנראה שהיה בן אדם קצת נאיבי, שהוא שאל את היטלר, מה יש לך נגד היהודים? שאלה מעניינת, מישהו אף אחד לא שאל אותו. למה אתה... הוא מספר שהיטלר נכנס לקריזה, כמו שאומרים, ואמר, לא ייתכנו שני עם סגולה. אי אפשר שניים. זה תפיסה אחרת של אלוהים, זה אל אחר. כי הם בנו את הכל על יסוד המוסר. ואני רוצה נוער אכזרי שחוזר אל הטבע. כן? כלומר, זה פה מדובר במאבק, אם כן, אידאי. לכן, השנאה לישראל לפעמים היא גם שנאה לרעיון האלוהי בצורה מאוד מבוררת. היה גם עוד מישהו כזה, גם הוא גרמני, פרידריך ניטשה. הוא גם כן היה אנטישמי, אבל מצד שני הייתה לו הערצה עצומה לעם ישראל. אבל דווקא הערצה הזאת היא זו שגרמה אצלו לקנאה, ולכן הוא שנא. זה לא אנטישמיות וולגרית, אנטישמיות של היהודים הם גנבים. זה משהו הרבה יותר עמוק. היהודים שנואים עליו בגלל גדלותם ובגלל מעלתם, וכך מצאנו גם בתורה, אצל הנביא בלעם. בלעם אדם עם תפיסה רוחנית גבוהה מאוד. ודווקא בגלל תפיסתו הרוחנית הגבוהה, הוא רואה את זה שהוא לא שייך לגורל של ישראל, אומר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, וזה לא ניתן לו. ראה שהוא אבוד מן העולם, ולכן שנא את ישראל. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב, השנאה לישראל במקורה הפסיכולוגי נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראלים. רוצים לשלול את מה שעם ישראל מייצג מבחינת חייו, במובן הלאומי והכללי. שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל, גם בלא הבנה וידיעה. כלומר, לא תמיד שונא ישראל יכול להסביר לך שזה מה שמדריך אותו, אבל זה נמצא שם. אף על גב, דהיהו לך הזה, מה זה לך הזה? אפשר להמשיך? להמשיך. מזלה, כפי שהסברנו פעם אחת, הכוונה מזלו. כן? אתה שואל מה פירוש המילה מזלו? התודעה העליונה של האדם. כלומר, החלק העילאי שלי, מי שאני באמת, לא תמיד זה מודע, אבל זה מה שפועל אצלי. כן? אני מופעל על ידי מזלי. כלומר, מה שאני באמת באמת. אז זה התפקיד של הפסיכולוג, של הפסיכואנליסט, לחשוף את זה, איפה זה נמצא. כן? כלומר, אחד הדברים הבולטים למשל זה היום האנטי-ישראליות שבאירופה החילונית. אירופה היא באופן רשמי מכריזה על עצמה כישות חילונית. אבל שנאת ישראל שלה היא נוצרית. כלומר, באיזשהו מקום התודעה הקולקטיבית, של התת מודע, יותר נכון, התת מודע הקולקטיבי של אירופה נשאר נוצרי. ולכן מדינת ישראל מייצגת מבחינתם קושיה תיאולוגית, שהם אינם יודעים להסביר מה היא, כיוון שהם כבר לא מאמינים רשמית בנצרות. בסדר? כמו שפעם איש פוליטי שאל את אחד הרבנים, לפני שנים רבות, איש פוליטי מאירופה, אמר לאחד הרבנים, אני לא מאמין בשטויות של הכנסייה, אני רחוק מזה, אבל תגיד לי, למה צלבתם אותו? העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם מצד אור החיים, ההתאמה והשוויה הנצחית שמוצאת בקרבה האומה כולה עליהם, הוא מפנה מקום לתביעה תמידית של דעת אלוהים ולהתעוררות גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה. דוד מלך ישראל חי וקיים, ויעש דוד שם דעביד שמה קדישה דקודשה בריחו. כלומר, בתוך השאיפות הלאומיות של עם ישראל נמצאת השאיפה הנסתרת האלוהית מוסרית של עם ישראל. במילים אחרות, כשדוד בן גוריון מחליט להקים את מדינת ישראל, או כשבנימין זאב הרצל מחליט להקים את מדינת ישראל, הוא עושה את זה לשם שמיים. הוא לא יודע שזה לשם שמיים, אבל זה מה שהוא עושה. כלומר, הוא פועל כי הוא מודרך על ידי הרצון להיפגש עם ריבונו של עולם בצורה הלאומית, ולא רק בצורה הדתית הפרטית. מאחר והיינו בגלות זמן רב, ובגלות דת אלוהים הלאומית הלכה והצטמצמה לעשייה שחיצוניותה דתית, אי אפשר היה למי שרצה להיפגש מחדש עם השכינה, עם ריבונו של עולם, להמשיך להיות דתי. לפחות לא בקנה מידה גדול. ולכן אנשים כמו בן גוריון, או אליעזר בן יהודה, או עדי גורדון, או ברנר, שרצו להיפגש, אם הם היו שומעים אותי, הם היו הורגים אותי, שרצו להיפגש עם אלוהים, לא הייתה להם דרך לעשות זאת, אלא על ידי עזיבת הדת. אבל בעצם כוונתם הפנימית היא להיפגש עם מי שאמר והיה העולם במובן הלאומי. כן, היה פעם אחד הסופרים הישראלים אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק מה שלא ידע עמוס עוז, זה שהסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, זה בעצמו חלק מתהליך הגאולה. זה מעצבן איך שמשתלטים על בן אדם, ולא נותנים לו את הזכות להגדיר את עצמו על ידי עצמו. אבל מה נעשה? שהמציאות היא שהאדם מודרך ומובל על ידי תהליכים שעוברים את ההכרה שלו, יותר גדולים ויותר רחבים ממה שהוא בעצמו יכול לעלות על הדעת. אז גם פה מה שאומר כאן הרב, העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם, עד עכשיו דיברנו על האנטישמיות, עכשיו אנחנו מדברים על הציונות. העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם, מצד אורח חיים, ההתאמה והשוויה הנצחית שמוצאת בקרבה האומה כולה עליהם, הוא מפנה מקום לתביעה תמידית של דעת אלוהים, ולהתעוררות גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה. מי הגיבור הלאומי הגדול שלנו בימי קדם? דוד המלך. דוד מקים המדינה העברית העתיקה. מה מדריך אותו? הוא רוצה שהשם יהיה אלוהי ישראל. מי עשה אותו מלך? שמואל הנביא. אבל מי עשה את שמואל הנביא? חנה ואלקנה. אבל מי ענה לתפילתה של חנה? יודעים מי? לא, השם צבאות ענה. יש הבדל. הרי מה אמרה חנה? היא אמרה, השם צבאות, אם תראה בעוני אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים. מה היה התוכן של התפילה של חנה? אומרים חז"ל כך, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה מי שקרא לו צבאות, עד שבאה חנה וקראה לו צבאות, שנאמר, השם צבאות אם תראה בעוני אמתך. אבל חז"ל אמרו כך, אמרה לו, עשתה עסקה עם ריבונו של עולם. אמרה לו, אתה רוצה שיקראו לך צבאות? יש לזה תנאי. תראה בעוני אמתך. אם תראה בעוני אמתך. זאת אומרת, על ידי שתיתן לאמתך זרע אנשים, שיוולד שמואל הנביא, אז הוא יהיה זרע שימשח למלכות שני אנשים, שאול ודוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא צבאות ברגע שיש מדינה בעולם שקוראת בשמו. אין מדינה, השם הוא לא צבאות, הוא רק השם. מובן? לא נקרא צבאות, אלא על שם ישראל, אומר רבי יוסף, בגמרא בסנהדרין. אז כך גם פה, כן, שזה מעורר, זה מפנה מקום לתביעה תמידית של דת אלוהים ולתירות גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה. דוד, מלך ישראל, חי וקיים. מה פירוש הביטוי הזה? גם איפה הוא לקוח? הוא בגמרא בראש השנה, ואנחנו אומרים אותו בברכת הלבנה, או קידוש לבנה, שרצו לקרוא לזה. כלומר, דוד מלך ישראל, שהוא עוסק בפוליטיקה, כי הוא מלך ישראל, חי וקיים, עוסק בנצח. ויעז דוד שם. כן? כך כתוב, ויעז דוד שם. שם, בתנך, משמעותו פרסום. כן? כמו ששמו הולך לפניו. אבל הזוהר אומר, מה זה ויעז דוד שם? דעביד שעשה שמה קדישה, את השם הקדוש, דקודשה בריחו. המטרה שהיא מתאחדת עם החיים הכלליים, לא תעשה את עסקה הרי, לא תשים את היחס האלוהי לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה. כן? כלומר, זה לא ש... ענייני דת אלוהים זה מקצוע. יש אנשים שעוסקים במסחר. יש אנשים שעוסקים בספורט. יש אנשים שעוסקים בביטחון. יש עוסקים באומנות. ויש עוסקים באלוהים. זו התפיסה הגויית. אצל הגויים, העסק התיאולוגי הוא מומחיות. זה סוג של מומחיות ששייכת למגזר מסוים של אנשים, שזה מעניין אותם, כמו שיש אנשים שמאוד אוהבים לדוג דגים, יש אנשים שמאוד אוהבים להתעסק בענייני אלוהים. אומר הרב, זה לא ככה בעם ישראל. המטרה שהיא מתאחדת עם החיים הכלליים, לא תעשה את עסקה הרי, לא תשים את היחס האלוהי לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה. לא, זה שייך לכלל כולו. דעת אלוהים עולה ממסגרת הכלל כולו, כי לא דבר ריק הוא מכם. למה לא כתוב לא דבר ריק הוא ממך? אלא מכם הכוונה מן האומה, כי הוא חייך ונחלת יעקב היא בלא מצרים. עד כאן הצגת העמדות, העמדה האנטישמית, לעומת העמדה הישראלית. העמדה האנטישמית איננה רוצה לקרוא בשם שמיים בצורתה המאוחדת והמוסרית שיש בעם ישראל, ואילו העמדה הישראלית היא רוצה לגלות שם שמיים בכללות המציאות. באופן מוסרי, דרך ההכרה היחוסית עם האידאלים האלוהיים ולא עם העצמות האלוהית. עד כאן מובן? זה בעצם סיכום של כל מה שראינו מתחילת המאמר ועד עכשיו. עכשיו הרב נוקב בשמות מפורשים. בעת החדשה, כלומר בעידן המודרני, בשורש שורשה, כלומר בתחילת ההיווצרות של העת החדשה, כלומר תקופת הרנסנס וראשית תקופת האורות, כלומר במאה ה-17, פגשה כל המאומה האלילית את חלק מנחשלי עמנו. כלומר האליליות המשיכה לחדור בנפש של כמה יהודים חלשים, עד שמצאה מקום על ידי שפינוזה. שפינוזה, אי אפשר להגיד שזה אדם קטן, אדם ענק מבחינה אינטלקטואלית, מבחינת התפיסה, אפילו המוסרית שלו. יש הרבה דברים גדולים אצל שפינוזה, אי אפשר לראות אותו כאיזה צוציק שלא מבין כלום, הוא מבין הרבה. אבל הייתה חדירה של הרוח האלילית בנפש שלו. הכיצד? הוא בעצם מביא עד כדי קיצוניות את הכרת האלוהים בתור ישות אימפרסונלית, מחוסרת אישיות, שאין לה רצון. נכון? זה אחד הקלקולים שבשיטה של שפינוזה. שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות. כן? כלומר, משפינוזה התחילו כל מיני שיטות אחרות. שהרעיון היסודי שלו הוא גורמם העיקרי. כלומר, שפינוזה אשם בהרבה מאוד תולדות רוחניות שיצאו ממנו. בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע היהדות שבקרבו. כן, מעניין, אימנואל קאנט, הפילוסוף הגדול, סוף המאה ה-18, היה גם אנטישמי. מעניין מאוד, לא היינו מצפים ממנו להיות אנטישמי, מסיבה פשוטה, הוא לא הכיר יהודים. והוא היה אדם מאוד ישר. אבל גם הוא כותב בשיעורים שלו שהוא העביר באוניברסיטה, שהגיעו לידינו, יש לו הרבה הערות אנטישמיות. יש שאלה מאיפה זה בא לו. התשובה היא שזה בא לו משפינוזה. הוא קרא את המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ואימץ, בלי לבדוק, את כל מה שכתוב שם, על הרבנים, על היהודים וכו'. וככה הוא קורא ליהודים הפלסטינאים שבתוכנו. כן? כלומר, אנשי פלסטינה, שבטעות תקועים באירופה. כן? הביטוי פלסטינאי אצל קאנט, ואצל כל אדם מתורבת עד המאה ה-20, זה מכוון ליהודים. כן? היהודים הם הנקראים פלסטינאים. אז אומר ששפינוזה התנקר לטבע היהדות שבקרבו. זה מילים עדינות. זה לא רק שהוא התנקר, הוא שופך רעל. כן? תקראו במאמר התיאולוגי-מדיני, אחרי יהודים כאלה לא צריך שום אנטישמי בעולם. מלא שנאה נוטפת לרבנים, לכתבי הקודש, לכל מה שהיהדות מייצגת. מעניין. אבל כאן הרב מוסיף הערה קטנה שמסייגת כל מה שאמרתי עכשיו. ההערה הזאת היא משמעותית מאוד למי שרוצה לחקור את שפינוזה. לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו. כלומר, איך שהגויים הבינו אותו. מה הוא רומז כאן הרב? שאולי שפינוזה עצמו לא התכוון לכל מה שייחסו לו. אבל למה ייחסו לו את זה? זה אשמתו, שהיא תולדה מוכרחת מסגנונו. זה אשמתו. הוא לא היה צריך לכתוב ככה. זה כסיפור המפורסם של ראש הישיבה שקורא לתלמיד ואומר לו, מספרים עליך ככה וככה וככה. אומר התלמיד, כבוד הרב מאמין ללשון הרע? אומר הרב, לא, אני לא מאמין. אבל אני רק שואל, מדוע עליך מספרים לשון הרע ולא על החבר שלך? כלומר, יש סיבה שמספרים עליך לשון הרע. אז לא צריך להאמין לדברים עצמם, אבל צריך לברר מה לא בסדר. כן. אז מה שנקרא, בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע היהדות שבקרבו, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו שהיא תולדה מוכחת מסגנונו, לצאת חוץ ממקור החיים של האידאלים האלוהיים. אז מה התוצאה? התוצאה הייתה שספינוזה החליט לחקור את העצמות האלוהית. לספינוזה יש הגדרות, מי זה אלוהים? מה זה אלוהים? אוי ואבוי, לאן הוא נפל? זה עבודה זרה אינטלקטואלית. להתחיל להגדיר את האלוהים, ועוד על ידי השכל, זה בעצם חדירה של האלילות לתוך מחשבתו של אדם גדול. כן. לצאת חוץ מקור החיים של האידאלים האלוהים שהם עוז וגבורה לישראל עד עד, לחזור לנקודת הקטנות והילדות. כלומר, שפינוזה הגדול חושב כמו ילד קטן. והוא דווקא למה שמופלא ומחוסה לעצמות האלוהים. ועם זה באה התולדה לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד. ואז אתה עופר, אתה מתחיל לדבר על אלוהים במונחים של תורת הגיאומטריה. ספר האתיקה של שפינוזה, שהוא הספר העיקרי שלו, המרכזי שלו, בנוי כמו ספר גיאומטריה. על כל שאלה ושאלה, כותב, נתון, צריך להוכיח, הוכחה, מה שהיה להוכיח, נספח א', נספח ב'. ככה מדברים על אלוהים? איזה גאווה יש כאן. כן, מה שאומר כאן. ועם זה באה תולדה לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד שהאדם עוסק בו מעט, הולך עם מוקרי והרעי והופך ממנו פניו. עד כאן ראשית הביקורת של הרב קוק על שפינוזה. שלום.